טוב, שלום לכולם, בוקר טוב, תודה על ההזדמנות. יהודה יכול להעיד שהייתי כבר אמור להגיע בעבר כמה פעמים ולא הסתייע בגלל המילואים. אתמול חזרתי לסוף שבוע, אמרתי לאשתי, אני מתיישב להכין שיעור. ומה? ככה התיישבתי תוך כדי שאני מרדים את הילד שלא נרדם. אז ככה, אנחנו נמצאים בחלון זמן מאוד מאוד ייחודי. בין יום השואה ליום הזיכרון, שהשנה הזו יוצא בדיוק ככה אותו יום בשבוע, כי אין שינויים של תאריכים וכאלה, ממש כף זין, בניסן ודלת באייר. מקובלני מאבי מורי שכמו שיש שבת הגדול, ויש שבת תשובה, יש גם שבת זכור, ויש שבת קלה, שזה שבת לפני שבועות, שנייה, אמרנו בלי שאלות, זה כבר... מה? לא, לא, אחוריך. ויש לנו שבת, אבא שקורא לזה שבת גאולה. שבת גאולה זה השבת שבין יום השואה ליום העצמאות ויום הזיכרון. והרב זצ"ל, הרב קוק מדבר, הרב קוק, לא התכוונתי אליך, הכל בסדר. הרב קוק אומר כל זמן מאיר בתכונתו. אז אני רוצה לדבר איתנו על התקופה הזו. השבוע זה בין יום השואה ליום הזיכרון. יש כאלה שזה מעורר בהם אגמומיות ועצב וכבדות, יש כאלה שזה דווקא מלווה בשמחה, בהתרוממות. ואני חושב שעצם העובדה שזה הרצף, מתחילים ביום השואה, עוברים ליום הזיכרון, ממש בצמידות יום העצמאות, ואחר להיות ההפך גם. הכל נוצר בצורה של דיעבד של דיעבד של דיעבד, המדינה בחיתוליה, כבר אותו יום העצמאות הראשון, תשתת, ועוד מועצת העם לא החליטה מה עושים, והרבנות הראשית, ולא עשינו לקדושי השואה, אז איכשהו דוחפים את זה בכ"ז בניסן ביום השואה, למה? כי זה התאריך, התאריך הלועזי, התאריך הלועזי, מרד כתובה שפרט בערב פסח, אבל התאריך הלועזי, נראה לי זה ה-19 באפריל, יצא באותה שנה בכ"ז בניסן, הרבנות התנגדה, כי לא עושים ימי זיכרון בניסן, שולחן ערוך, ואז אמרו, גם מה נעשה יום הזיכרון, לא עשו, לא עשו, לא עשו, היום האחרון בשנה היה דלת בייר, עכשיו אני יליד אין צורים, אין צורים באמת בגוש. זה יום שבו קדושי כפר עציון והגוש נפל, נרצחו מ-27 חללים, רק בקרב האחרון. אז אמרו נעשה קדושי גוש עציון ובסמיכות, וככה מסובב הסיבות סידר את זה. אז בואו נראה את הדברים, ובחלק הראשון, החלק בלי השאלות, נעסוק בשאלה הכי קשה. שאלה שלא שואלים אותה, או שכן שואלים אותה, איפה אלוקים היה בשואה? אני אומר את זה עם, ככה, עם חיוך קטן, אבל זה לא צחוק. מניח שיש פה לא מעט דור שני או דור שלישי שחיים את זה וחווים את זה כולנו. ושאלת השאלות היא לא איפה אלוקים היה בשואה, כי זה מי אני שיגיד בשם אלוקים, אלא השאלה הגדולה למה. ומקובלנו מבעלי תנועת המוסר, למה? יאמרו הגויים, נכון? למה יאמרו הגויים? אז אומרים, למה יאמרו הגויים? הגויים שואלים למה, אבל אנחנו היהודים, אנחנו לא שואלים למה, מה אנחנו כן שואלים? אנחנו שואלים מה? לא שואלים למה, אלא שואלים מה, מה אתה רוצה? מה צריך? למה היא נפקא מינה? מה יוצא מזה? נכון? מה זה דורש מאיתנו? מה צריך? אז עכשיו בוא נראה, עשיתי פה ככה מאסף, כפי שיהודה אמר מקודם, זה שיעור חדש, לא העברתי אותו בעבר. מאסף. יש הרבה סברות, הרבה שיטות, ליקטתי כמה גישות שונות, אולי נבחין בין שתי קבוצות ביניהם בהמשך. אני אעבור על זה בקצרה, כי כל זה בעצם רקע והקדמה ל-10 דקות האחרונות של השיעור, שזה השיעור, אבל בואו נראה את הדברים בפנים, וכדרכנו, אם לא נספיק, אז פתח לסדרה וכולי וכולי. כל פעם שאני בא לפה, אני אחרי זה נשאר בעל חוב כלפי יהודה, אבל בסדר. טוב. מקור א', אדמו"ר מפיאסר אצלם, אמרו מפיאסר, הוצפתי עליו, לא כמקובל, זצ"ל, זצוק"ל, ודאי שהוא ראה לתואר, אלא השם ייקום דמו. היה מהאדמו"רים הבולטים בגטו ורשה, נרצח על קידוש השם במיידנק, אני חושב, בטרבלינקה, כנראה לי במיידנק, ותוך כדי השואה הוא מבין את גודל האירוע, הוא מתעקש על עריכת טישים בסתר, לא ברור לנו אם יש שם עשרות או בודדים או שאף אחד לא היה, והוא כותב למזכרת, לזיכרון דברים, את הדרשות שלו, דרשות בשנות הזעם. הוא מטמין אותם בארכיון עונג שבת של אימנואל רינבום, גם השם יקום דמו בקדים של חלב, תחילת שנות ה-50 שמתחיל השיקום של ורשה, חושפים באחד היסודות של הבניינים את הקדי חלב, שם תמונות ושימוש הכוח הרגטו, וביניהם דרשות משנות הזעם, שאדמו"ר מפי הסצנה, שליטה, אז השם יקום דמו זצ"ל, וזה מגיע לארץ ישראל, יש צילום של הכתב יד שלו, ומוצא בתור הספר שנקרא אש קודש, דרשות מרתקות, מעניין, אפשר שיהיו בפני עצמו לעשות, על כל תהליך ההתפתחות של הרבי בשלוש שנים בגטו, נושא בהזדמנות, והבאת לכם פה רק דרשה אחת, דרשה מפרשת מסעי תשין א', זה בערך אומר יולי 1941, גם אותה חתכתי, אבל זה אחד הפעמים היחידות שהאדמו"ר עוסק בשאלה למה. הוא בדרך כלל לא עוסק בשאלה למה, ופה עוסק למה הייתה שואה. שוב פעם, חשוב להבין, זה יולי 41, זה לפני האקציות הגדולות, זה לפני הפתרון הסופי, 20 בינואר 42 ועידת ונדה, זה לפני כן, אבל עדיין, כן, שלא נדע, כן, זה לא שאכלו שוקו בלחמניה ב-10, כן? איתמר בסנהדרין, כמו במקור א', אמר אולה, ייתי ולא אחמיני. מה זה אומר? מויכל טויבס? אמרת, ריבונו של עולם, אני מויכל טויבס. כן, אני מוותר על המשיח. כן, ייתי ולא אחמיני, אני מעדיף שיבוא, אבל שאני לא אראה אותו, למה ביום שלפני, עזוב. לא מדובשך ולא מיוקצך. למה? הוא מפני שראה גודל הצרות שתהיינה בחבלו של משיח, אמר כן. ונבינה, הנה, הגמרא ישנם צרות רעות שיותר קשה לסובן מן המשל וכולי. ואמר הגמרא, אלמלא נגדו חנניה מישאל ועזריה, אני מדלג. או לפסקה הבאה, עוד אפשר כי נבינה גם למצבנו הקטן עניין חבלי משיח. פשוט הוא, למה? למרק את ההבנות קודם התגלות הזאת של ביאת המשיח. אבל למה? זה לא הוגן. למה צריך דור הזה של משיח לסבול גם בעד ההבנות של דורות שעברו? תזכרו את השאלה הזאת, כי נראה תשובה לזה ברב שח. עוד מעט. אבל אחרי החטא של אדם הראשון, אמר השם בעצב תלדי בנים, לא רק מנקמי, אך נודע העולמות שברא השם, מדרגות ומעלות גדולים וקטנים, ופה הוא נכנס לענייני קבלה, אני קצת מדלג, לקטע המודגש הבא, כי אי אפשר לכל דבר שיתגלה באור השם, בלתי אם על ידי ביטול היש כנודע. ואז הוא מדגים את זה, מעולם הבוטניקה, והגרעין שזורעים, קודם שיתגלה על ידו בריאה חדשה, עץ, ענפים, מנים ופירות, שכל אלו לא היו נראים בו, וגדולים בחמות ממנו כמה אלפים רבות פעמים, קודם ההתגלות הזאת ממרום, על ידו צריך ישות הגרעין להתבטל מקודם. כן, הגרעין נרכב, רק אז יצא הנבט וכל מה כל הצמיחה הגדולה. לכן מוכרח כל הגרעין להירכב באדמה, והיא בחינת מיטה. והיא גם העניין שלה בעצב תלי בנים, והוא עניין מיטה וצער, מיטה על כוחות אלו שקודם שנולד ממנו בריאה חדשה, צריכים כוחות עצמה ממנה להתבטל. כמו שהיית במדרש וכולי, ואז על ידי ביטול היש של החלקים ממנה המוכשרת שיברה והתברך תולדה חדשה ממנה. וכאין זהו חבלי משיח לפי השגתנו, כי הגאולה, הגאולה היא התגלות אלוקית שיגלה השם מאורו בקדושתו יתברך, וההתגלות היא על ידי ישראל, שלכן כל הגאולה בזמן הגאולה בישראל תלויים. לכן כדי שיזכו ישראל שיתגלה אור כל כך עליון, צריכים על התבטלות כוחות מהם בהם חבלי משיח, וכולי, לכן ישראל סובים החבלי לידה וכוחות מהם מתבטלים, ובזה מולידים את אורו של משיח. כמו ביושבת על המשבר בכאב יותר קשה, יודעים שחלק יותר גדול מנולד יצא ונתגלה. כן, גם כשרואים איש ישראל שמצטער יותר בחבלו של משיח, נדע שעל ידו חלק יותר גדול שהמשיח נתגלה. למה? היה שואה? כי זה הצירים האחרונים, זה מה שנקרא הצירי לחץ, כבר הצירים סדירים, זה לא צרצור פה, צרצור שם, עכשיו זה הלידה, המשיח כבר נולד, ולכן מי שבדור הזה, הוא לא סובל על חשבון הדורות עברו, אלא ממש חווה עכשיו את ההתגלות של הלידה. עד כאן, לכאורה, דיווח, סברה, של מי שחי את זה, שמי שחווה את זה, הוא נפטר, הוא נרצח, על קידוש השם, בערך שנה, שנה וחצי לאחר מכן, בסוף 43, בדלת דלת בחשבן, תפשין דלת. ועכשיו, נראה את הסברה של ניצול שואה. ניצול שואה, מהיותר מפורסמים, רבי יואליש. רבי יואל, טייטלבום מסאטמר, שהוא ברח מונגריה. איך הוא ברח? חבד קסטנר, של הציונים, ניש פשוט, לא פשוט בכלל. והרבי מסאטמר, צריך להגיד, התנגד לציונות, אגב לפני השואה הוא לא נחשב כזה אנטי ציוני ביחס למשל לרבי ממונקאץ', ביחס לאדמו"רי חב"ד, אדמו"ר החמישי והשישי היו מאוד מאוד נגד הציונות, שינו דעתם או עידנו את דעתם אחרי תוך כדי השואה, לא, אי אפשר לחב"ד, חב"ד זה לא סאטמר, וגם נושא, גם נושא לשיעור, בקיצור, נדון בזה באוף דה רקורד. בכל מקרה, הרבי מסאטמר העריץ אנשי שואה, הוא הגיע לארץ, 46-47, לפני קום המדינה, הוא מבין מה הולך להיות והוא בורח מארץ. אמרו לו, הפרושים, פרושים הרי במאה שערים והונגרים, כמו סאטמר, אמרו לו, אבל רבנו, מה נעשה? כל העניינים של הרייבד והגייבד, זה ממלא מקום של הרבי מסאטמר, ועד היום, מי שנהיה הרייבד או הגייבד, שדה החרדית בירושלים, מקבל ברכת הדרך מהרבא. עכשיו יש שם שני רבנים בניו יורק, אירוע, לא משנה. אבל הוא אמר להם, מי יברך אותנו? איך נבשה? אז הוא אמר להם, שאתם הולכים ברחוב, רואים מישהו מספר על היד, תבקשו ממנו ברכה ויותר ממני. זאת אומרת, הוא ידע להאריך. ידע להאריך סיפור אמיתי.
הרבי
מסאטמר. הרבי מסאטמר. הרבי מסאטמר כתב מניפסט ספר קדוש שנקרא ויואל מוישה, על שמו הוא נקרא, יש דברי יואל, ויואל מוישה, אבל חשוב להגיד, הביקורת של הרבי מסאטמר על מדינת ישראל היא לא ביקורת על החילונים, היא לא ביקורת על הציונות, כל הספר הזה רצוף בביקורת על מי? על הדתיים, שהופכים את הציונות לרציונל דתי, הוא אומר, זה הביקורת שלו. הביקורת שלו הוא לא יביא גמרות שנגד הכופרים הציונים. הוא יביא ביקורת על אלה שרואים בזה אידיאל דתי להשתמש גם בכופרים וכו' וכו'. אז בואו נראה. בסופו של דבר, לשיטתו, הגאולה היא מעשה אלוקי. צריך סטריליזציה אלוקית. כל התערבות אנושית במעשה הגאולה היא מזהמת את האירוע, ושיש זיהום, החולה ימות. פשוטו כמשמעו. ולכן כל מעשה אנושי שמזרז את הגאולה הוא מעכב. הוא מעכב את הגאולה והוא לא מקדם, אנחנו במקור ב', הבאתי פה שני קטעים מלוקטים, אחד מהקדמה מעמוד ה' ואחד בהמשך הספר מקוף כף ב', ועכשיו בדורנו זה, הוא מדבר שם לפני כן שהעוון, שלושת השבועות, שלושת השבועות נגמר בסנהדרין, כן, שלא לעלות בחומה, לא ללמוד בגויים וכו', ועכשיו בדורנו זה, הם צריכים לחפש ולבקש במטמונים את העוון שהביא עלינו את הצרה הזאת. אדם חולה לא יודעים למה כואב לו, בודקים, 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 בודקים. אדם שנפל מסולם גבוה, לא בודקים למה כואב לו, ראו, הוא נפל מהסולם. אז הוא אומר, לא צריך לחפש, ברור, מה ברור? כי הוא גלוי ומפורש בדברי חז"ל, שהגידו לנו בפירוש שלמדו מקראי מהפסוקים, שעל ידי העבירה על השבועות, שלא לעוד בחומה, ושלא ידחקו את הכסף לשלום, אני מתיר את בשרכם כצבאות וחיילות השדה. ובהבנותינו הרבים כן היה, המינים, האפיקורסים, עשו כל מיני השתדלות לעבור על השבועות הללו, לעלות בחומה, ולקח מעצמה ממשלה וחירות קודם הזמן, שזהו דחיקת הקץ. והמשיכו ליבות, כלומר הם משכו את הלבבות של רוב בני ישראל הרן התמה הזה, שנקרא הציונות. והנה לא מצינו בקראי בפסוקים עונש רב, אמרנו רב היום כזה של אני מתיר את בשרכם הפקר ממש, כי צבאות וקהילות השדה, זולת אותו האבון של העבירה על הקץ ועל השבועה, כמו שהוא בקרא בפסוק והשבעתי אתכם בקדושת חז"ל, ולא הגיע כזאת לישראל מאז הייתה לגוי זולת בית עולם בבנותינו הרבים, שלא היה גזירת שמד ולא שום טעם בסיבה, אלא הותר דמם והפקר ממש, כי תלו תחלו את השדה, ולא נודע מה זה ועל מה זה, אלא הוא דבר אמר בקרל רק על אבון העבירה על אותן השבועות, ואם כן, הכתוב מעיד שהוא הגורם ואין איש שם לב. למה הייתה שואה? במילה אחת? לא. עונש. אם הרבי מפי הסצנה אומר שזה חבלי משיח, חבלי משיח זה לא עונש. לדע זה עונש? זה תהליך. הרבי מפי הסצנה אומר, חבר'ה, זה לא תהליך. הלכנו אחורה. מה זה? עונש. הרבי מסאטמר, צודק, תודה על התיקון. עכשיו נדלג 50 שנים קדימה. יש לנו שתי גדולי עולם. הרבי מלובביץ' והרב שך, או מי שרוצה, הרב שך והרבי מלובביץ', לא מחלק ציונים. שניהם גדלו בעולם הישן. שניהם היו ענקים בכל מקצועות התורה. שניהם מפעל החיים שלהם היה לשקם את היהדות אחרי השואה. הרב שח בבני ברק, על הגבעה, פוניבג' לשקם, ראש הישיבה שם, והרבי בניו יורק, ובעצם בתעודתו פרוסה על כל העולם, עוד מעט נדבר על הרבי. הם כמעט ולא התייחסו לשואה, בטח לא הרב שח. ופתאום, בערב שבת קודש פרשת שמות, יום חמישי בלילה, תשנון א', ניסיתי לחשוב למה, לא יודע מה פתאום הוא נזכר, אבל מישהו אמר לי, רגע, שכחת מה היה? מלחמת המפרץ. מלחמת המפרץ זה בעצם הפעם הראשונה שיש איום מוחשי, אני הייתי בכיתה א', אתם מבוגרים ממני, איום מוחשי להשמיד את עם ישראל באמצעות גזים. כימי, ביולוגי כימי. והיה סקאדים, אבל בהתחלה קיבלנו מסכות אבח, נכון? והרב שך מכנס את ישיבת פוניבז'. והשיחה הזאת היא הכתה גלים, וישר הדפיסו אותה באלון שנקרא תודעה, אינני יודע אם הוא קיים היום.
זה עוד לפני המלחמה, זה שבועיים.
זה בהמתנה.
זה שנגמרה...
המלחמה עצמה התחילה לשידתי בגימל שבט.
המלחמה התחילה לפני פרשת שבח, כאילו ממש...
זה היה בגימל או בדלת שבט, וזה בפרשת שמות, זה ממש אמצע טבת, סוף טבת. כן, זה שבוע לפני המלחמה בערך. אני ממש מקריא, חתכתי, השיחה יותר ארוכה, אבל מקוצר הזמן, חתכתי. ושם מתחולל שיחה מוסרית מאת מרן הגאון רבי אליעזר מנחם שך השליטה, מעריך הפה וגב את דילי. מעריך הפה וגב את דילי באמת מדוברת, הוא מעריך את הפה, הוא סבלני, אבל אחרי זה הוא גובה, גובה את שלו, או בשפה של הסמל טירונות, לכל שבת, יש מוצאי שבת, בדיוק שם שם. אותו כלל נאמר בתורה, שניתן משה רבנו עליו השלום, בתורה שבעל פה שניתנה לתנאים ולאמוראים לדרוש כל מילה וחולות, שאפילו על צוואר של האות למד נדרשו דרשות. מי יכול לדעת מה מונח בכל אות ובכל מילה בתורה לדרוש מהם? מה שאף אחד לא יכול, משום שזו שפה שונה מאשר השפה הנפוצה אצל אנשים פשוטים. התנאים והאמוראים דרשו אות בתורה, או קוצו של יוד, או מצוואר של למד, מונח משהו בזה, וזה תורה שבעל פה. ואם ישאל השואל, אמרה תורה כי יש עונש ועונה רואה, התשובה היא שהקדוש ברוך הוא מעריך הפה וגב את דילי. אדם מקבל איזשהו זפתא, אומר, אבל לא עשיתי כלום. רגע, עכשיו לא עשית כלום. אתמול לא עשית כלום. אבל מה עשית בקיץ האחרון, אתה זוכר מה היה? אז הוא זוכר, ועכשיו הוא הגיע זמן התשלום. התשובה היא שהקדוש ברוך הוא מעריך הפה וגב את דילי. כלומר שהקדוש ברוך הוא ערך הפיים. אבל לבסוף, ערך הפיים זה לא... תן חיוך הכל לטובה, בקטנה, עליי, עליי. לא, מה פתאום? אבל לבסוף, גובה את שלו. יש לו חשבון מתי ואיך, זה לא ואין לגבות, זה באיך לגבות, סליחה. ולא מוכל ומוותר, יש חשבונות אצל הקדוש ברוך הוא. לפעמים, אני אתקן פה, כן. לפעמים נפרע מהיחיד על מעשיו, לפעמים החשבון עם המשפחה, ולפעמים נפרע מכל הדור. ושלא תהיה אשליה, כי יש ויתור, והכל יעבור סתם כך. אין פה זה, הכל מדויק. אין ויתור, הכל ייפרה. מעריך הפה וגב את דילי. ברצוני להציב שאלה מחשבה שמנקרת אצלי הרבה שנים. הרב שח, שוב פעם, איבד את הכל בשואה, והוא הולך עם זה. הייתה שואה לפני עשרות שנים. בשואה הזו הושמדו 6 מיליון יהודים. עד השואה גם כן לא הייתה רגיעה בעולם. ממלחמת העולם הראשונה, אין מנוחה בעולם, לסבר את האוזן. בין שתי המלחמות. רק בפולין נהרגו 200 אלף יהודים בפוגרומים, ממינים אנטישמיים, הרוב לא יודעים את זה. בין 1918 ל-1939, 21 שנים, 200 אלף יהודים נרצחו בפוגרומים רק על אדמת פולין. סדר גודל של 20 אלף בשנה. עכשיו כבר ביום הזיכרון, כמה יש? 26, 27 אלף חללים? 20 אלף מדי שנה בפולין. למה לא מדברים על זה? כי מתו 700 אלף ברעב, אבל זה סיפור אחר. אבל עדיין.
700,000 יהודים.
יהודים, כן, כן.
מרעב?
מה, מרעב? היה רעב, היה מי שמכיר, עלייה חמישית, עד גרבסקי וכולי, זה...
בארץ היה רעב.
לא, בוא נמשיך את זה אחר כך. טוב, אומר פה הרב שח. גם ברוסיה סבלו מיליוני יהודים, בכל החבי רוסיה נהרגו יהודים, ועדיין לא נראה הסוף. השאלה ניצבת לפנינו עם כל הכאב על אובדן 6 מיליון מאחינו בני ישראל, שהרי אין משפחה שלא סבלה מהשואה. עם הורים, אורחים, צאצאים וסתם קרובים, כולם נפגעו מהשואה הנוראה שנגזרה על עמנו שלא דבר. ואנו לא נעצרים רגע לשאול, מדוע זה קרה? וכי חס ושלום הקדוש ברוך הוא נוהג באכזריות. והוא מלך חנון ורחום, מה זאת עשה השם לנו? הלא דבר הוא? האם זה בחינם? האם יש בכוחו של בשר ודם פרא אדם כהיטלר עם שמו, להשמיד 6 מיליון יהודים, אם אנו סבורים כך לקויים אנו באמונה בהשגחת בורא עולם על ברואיו? אני שואל, איך וכיצד צריך יהודי לחשוב נוכח שעה נורא כזו? בוודאי, כלומר, פה הרב שח מתקדם. זה לא רק למה, אלא מתוך הלמה אני רוצה להגיע למה? מה זה תובע מאיתנו? בוודאי שיש חשבון לכל זה. הרי מאות בשנים לא קרה מקרה כזה כשואה הנורא הזו. ברור שהתשובה ברורה עד למאוד. הקדוש ברוך הוא ניהל חשבון אחד לאחד. חשבון ארוך, המסתרע על פני מאות שנים, עד שהסתבר לחשבון של 6 מיליון יהודים, וכך התרחשה השואה. כך צריך יהודי להאמין. ואם היהודי לא שלם באמונה זו, הוא כופר בעיקר. עיקרי האמונה של הרמב״ם, שכר ועונש. והביאור הפשוט הוא שזה עצה של הקדוש ברוך הוא, וזה בהכרח עונש. אם לא נקבל את זה כעונש, הרי כאילו שאנו לא מאמינים בקדוש ברוך הוא חס ושלום. ולאחר השמדת השישה מיליון מתחיל חשבון חדש עם עם ישראל. טוב, איפסנו את החוב ועכשיו מתחיל מחדש. אין לנו מושג על כמה שנים מסתרע חשבון זה, מתי תתמלא השאה, אם שנה או שנתיים ואולי 10 שנים. הרי נוכחים אנו לדעת הקדוש ברוך הוא גבי דילי, הוא משלם מה שנגזר. אם כך צריכים אנו לחשוב, אומנם כעת אנו רגועים וטוב לנו, יושבים בבני ברק, תפשינו נעלף, המחיה, הכל טוב. כי עדיין לא נתמלא השאה, שימו לב, עדיין. אבל כשתתמלא השאה, יהיה חשבון חדש. כך אומר הרב שח ואומר, חבר'ה, מה, אתם שעננים? שואה זה לא אירוע חד פעמי. מאוד יכול להיות ש... עם פקיעת האולטימה, מאוד יכול להיות, מחר, מחרתיים, שנה, שנתיים, שואה, אולי לא תאי גזים, אולי טילים, אולי, לא יודע, אבל מאוד יכול להיות. מבחינתו השואה זה עונש, ובכל רגע נתון, זה יכול להתרחש שוב פעם. מי ששומע את זה, רבי מלובביץ', שאיבד בשואה ממשפחתו הקרובה, וכולי, וכמעט כל חסידיו, שכם של חמי וכולי, הוא, הרבי אמר כמה פעמים, מובי בעקרות קודש, שהוא למד מהיטלר עם שמו. הוא אמר, אם היטלר לא ויתר על אף יהודי, אמרו לו, לא, כבוד הפירר, או אני נשוי לגויה, הוא אמיר את דתו, לא, רק סבתא שלי יהודיה. הוא אומר לו, חביבי, כנס לקרון, באושוויץ מכילים את כולם, אפילו האלה מסלוניקי, הספרדים.
יהודי רודוס.
נכון, 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 הוא לא ויתר שם על האחד.
הלכו לעוד שני בדרך, היה שם יהודי אחד.
יהודי אחד, הוא לא ויתר, הוא לא ויתר. אין, גם שכבר היה צריך רכבות לתחזית הסובייטית, אומר, להונגריה. אני צריך את היהודים, לא מבטרים על אף יהודי, זה הסשמה של הרייך. אומר הרבה, מידה טובה מרובה. אם הוא אימך שמו לא ויתר על אף יהודי, מי אני שיוותר על יהודי? עכשיו תראו מה הרבה שומע. עכשיו הרבה שומע את זה, הרבה שומע את זה ומזדעזע. הוא מזדעזע, ובאופן חריג, הוא עושה שיחת תגובה. השיחה הזאת תקתה גלים, והרבה שימו לב, דבר מלכות, פרשת ויחי, זה עשרה בטבת, לא, 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 זה פורסם, כבר עיקר, לא, לא, אותה שנה, זה שבוע אחרי, זה פורסם בשמות, אבל כבר לפני כן זה פורסם. בקיצור, הרבי עושה, שימו לב, הוא גל די קדושת דמור שליטה. מורי ורבי הרבי ניקן הזמן במשיבת התניאל, עוד ניגע בו בסוף הדברים, שמזכר וחיי, הוא אומר, שים לב. המאמר האחרון שהרבי הגיע לפני פטירתו, היה מאמר מתפשין תזיין, מ-56, אוקיי? הוא לא הגיע להגיע מאמרים. חוי זה רבי אולקן עשה את ההגעות, הוא לא הגיע לזה. אבל פה הוא התעקש שהכניסו, הוא עשה הגעה על כל מילה, כי יש פה גדול, הוא מדבר על גדול אחד בישראל, הוא לא אומר שם. אבל שימו לב למי הוא מגיע ומה הוא אומר. תיאורו של הקדוש ברוך הוא, כמי שיושב, הוא מחשבן חשבון האבונות, הוא ממתין, רחמנה ליצלן ורחמנה ליצלן, עד שתתמלא הפאה, הוא לוקח פה את הציטוטים, ואינו זז משם עד שגובה עבור כל האבונות, וחוזר ומתחיל חשבון חדש של אבונות, וממתין רחמנה ליצלן ורחמנה ליצלן, עד שיתמלא עשה וכולי, הוא הפך הכבוד כלפי מעלה. הרי מה אמר הרב שח? מי שלא מאמין מה שאני אומר, כופר בעיקר. אומר הרבי, מה פתאום? מה פתאום? מי שאומר את זה בכלל, כל שכן שמאמין בזה, הפך הכבוד כלפי מעלה. כיוון שזהו כמשל מלך אכזרי, שמחכה ורוצה להיפרע, כנראה שאמרו דברים יותר חריפים, הרבי הוריד בעריכה. יש פה שלוש נקודות. כנראה ניסיתי לבדוק מה זה, אמרו לי, אם הרבי השמית, מה אתה שואל? אוקיי? בא בשעה שהמציאות היא להפך ממש, שהקדוש ברוך הוא אב הרחמים, ההדגשה במקור. כמפורש בריבוי פסוקים, אמרי חז"ל וכו'. דילגתי פסקה. גם בשעה שהקדוש ברוך הוא מעניש על חטאים, לאחר שמעריך אף וגובה דילי, הוא מביא פה את הציטוט, לא סתם, אין העונש בתור נקמה חס ושלום, אלא לטובת האדם, כדי לנקותו ולטהרו מלכלוך החטא. חוזר פה לאלמנט התהליך. חזרת מהגינת המלוכלך, מארגז חול, אז בוא ננקה אותך. עכשיו, לפעמים ניקיון, זה לא פשוט, אבל זה לא עונש. זה לא סדיזם, זה לא בא לדפוק אותך כי הסלה התמלה, כי הסלה התמלה, זה אב הרחמים, אב הרחמים.
לא, זה לא עונש, הוא אומר, אין העונש נקמה, זה כן עונש, אבל לא נקמה.
זה השיטה הליטאית,
זה לא עונש, זה ניקיון הכרחי.
כן, אבל עונש כדי לנקות.
שוב, זה לא עונש, אם התלכלכת, עונש, זה צריך, אני מסכים עם גדעון, עונש, זה אני יעניש אותך, אוקיי? שברת, שילמת, ותישאר שבת, וכנס. יש קרן ויש כנס, נכון? פה, כן, עכשיו זה לא הירו פה, אומרים, בנדג הפסקה הבאה, ויתירה מזה. אף על פי שהעונש הוא לטובת האדם, מרוב אהבתו של בנו יחידו, הרי כיוון שהעונש, הרחיצה מלכוך החט, גורם צער לבנו יחידו, אז זה מביא את הקדוש ברוך הוא להסתער עוד יותר, ופה שואל פסוקים וציטוטים על הצער הקדוש ברוך הוא, ובנוגע לעניינו דילגתי פסקה. דורנו זה שארית הפלטה מהשואה, שבה נהרגו על קידוש השם 6 מיליון יהודים, השם יקום דמו, ובבחינת עוד מוצל מאש, כעוד שניצל משרפה, וחלילה וחס, לקטרג עליהם. מה אומר פה לרב שח? מה אתה עושה? הפך הכבוד של מעלה, ו... אתה מקטרג על עם ישראל. והלכה, אני אומר מה הרבי אומר, ועל אחת כמה וכמה בקטרוג חמור, שהנהגתם עלולה להביא שואה נוספת. רחמנא ליצלן, היו לא תהיה, לא תקום פעמיים צרה. דבר זה חמור שבעתיים, אומר הרבי, הוא מוסיף פה כבר, מה? על מי אתה מקטרג? אתה מקטרג על ניצולי שואה. שהקטרוג על דורנו זה, עוד מוצל מאש, נעשה תוך כדי חילול כבודם של הקדושים, שנהרגו על קידוש השם, על ידי הצדקת השואה בכך שנתמלה עשייה של ההבנות.
לא, אבל הרב משך לא אומר את זה דווקא לדור של השואה שחטא, אומר זה...
הוא אומר, אנחנו עכשיו, אנחנו עכשיו, אנחנו, אבל מי זה אנחנו? יש ניצולי שואה בחיים, יש דור שני.
הוא אומר, אתם מתחילים למלא
עוד פעם. אתם מתחילים עוד פעם.
הדור
ב-91 יש מאות אלפי ניצולי שואה.
גם היום.
גם היום פחות, אבל אז ודאי היה. ובהקדמה, ישנם עניינים בלתי רצויים, שאינם באים בתור עונש על הבנות אותם, ולא עונש. אינם באים בתור עונש. כי הם מפני שכך גזר הקדוש ברוך הוא, ללא טעם והסברה כלל בשכל וחוכמת התורה. ובלשון חז"ל, בנוגע להרגתו של רבי עקיבא, שסרקו מסרקות ברזל, כמו כל הרוגי מלכות, כמו התגמר במנחות, שטוק, כך עלה במחשבה לפניי, גזירה היא מלפניי. ולא נאמר על זה, מחשיד קוד שבריחו, דאבי דינה בלודינה, מה הקדוש ברוך הוא עושה דין בשביל זה מדויק? ואבון דחולו יותר מהכל, גזירת ברינה בברית המבטרים, עוד לא היה יהדות, רק נהיית אברהם, בוא אברהם הוא אבי, ידוע תדע, כי גר יזה, כן, 400 שנה בעבדום ועינו אותם, למה, מה? שדוק, ככה למה שלא נפלאי.
זה פרשה
שעברה,
אבל דומה
אמרו. לגמרי, לגמרי, נכון, נכון. כך גזה הקדוש ברוך הוא, בנידון דינן, השמדת 6 מיליון יהודים באכזריות הכי גדולה ונוראה, שואה איומה שלא הייתה, והוא מדגיש, ולא תהיה, רחמנא ליצלן. ולא, שלא הייתה דוגמתה במשך כל הדורות, לא יכולה להיות בתור עונש על עוונות. לא יכולה להיות, שכן, שימו לב לציטוט המרגש. אפילו השטן עצמו לא יוכל למצוא חשבון עוונות בדור ההוא, שיהיה בו כדי להדביק חס ושלום עונש חמור כזה. מה שהיה, לא, זה כזה נורא, כזה חד פעמי, זה לא יכול להיות הוצאתי לשום דבר. אין שום דבר, אומר הרבה, שמצדיק שואה. שום דבר. לא דאורייתא, לא דרבנן, אין שום שאה שיכולה להתמלות, שהתגובה אלה תהיה עונש של השואה. אין לנו שום הסבר וביור את חוכמת התורה, כלל וכלל, על השואה. כי היא רק ידיעת העובדה שככה המשלה לפניי, ואשר גזי מלפניי, ואף שבוודאי לא באופן שרבי וכו' וכו' וכו', אני מדלג, ועד רבה, כל אלה שנהרגו בשואה הם קדושים, אני מדלג, מדלג, לפסקה האחרונה, הוא מושלל מלהשתמש בשואה בתור הפחדה בנוגע לעונש על הבונות, ובפרט בנוגע לדורנו זה, עוד מוצל מאש, שארית הפלוטה מהשואה הנוראה, אשר בהנהגתו בחיים על פי הוראת תורת חיים, ממשיך בדרך החיים של דור הקדושים וכו'. יצא לי לעבור על מאות ואלפי שיחות של הרבה. הוא מאוד מאוד חריף. מאוד, זה נגע פה בעצם חשוף. הוא חולק על הרב שח, בכל, מכל כל, נקודה סיום, נקודה יל. אין פה, אי אפשר לסדר, זה מחלוקת חזיתית מן שתי גדולי עולם שעברו את השואה לפני או אחרי. ואם הרב שח רואה את זה כעונש מסורתי, לא משנה למה וכמה ואיך. הרב שח נמצא לפני, אבל כל המשפחה, הוא עלה ארצה לפני. גם הרבי הגיע תוך כדי השואה, אבל כל המשפחה, הכל הלך, כן?
לקחת את מה שהוא אומר ולקחת עוד צעד אחד את מה שהוא אומר, אבל נגיד, השואה, למה הייתה השואה כל כך נוראית? כדי שלא תוכל להגיד שזה עונש על חטאים.
עכשיו, הבאתי פה, ראינו כבר 4 כיוונים. ראינו פה את הכיוון של הפייסת נרשם יקום דמו, חבלי משיח. ראינו את הכיוון של הדברי יואל מסתמר, שזה?
עונש
על הציונות. ראינו את הכיוון של הרב שח, התמלה הסעה במהלך הדורות, צריך לעשות ריסט ולהתחיל, ולכן נפקמינה למייסה. יכולה להיות שעה נוספת, וראינו את הרבה שאומר לך שתוק. זה לא עונש, לא מבינים, זה לא יכול להיות ככה. נראה עוד שתי גישות קצרות, ואז נתקדם ליום הזיכרון ויום העצמאות. שכל זה רק ההקדמה ליום הזיכרון ויום העצמאות. רק אני אגיד שבסופו של דבר, אפשר להעמיד את זה שבעצם זה תשובה מהירה אצל הרב שח, של היד עונש, או אצל הרב תשובה מאהבה, אבל שני אומרים שיש נפקמינה. מה נפקמינה? תשובה או צילה או צלקה, אתה צריך לעשות. אצל הרב שח, לא תעשו תשובה, לא תעשו הרבה מצוות, מה יהיה? זה לא הסורים על הגדרות. זה הרייך, יותר מפחיד, אוקיי? או רייך כשם קוד, צריך העניין בעניין הזה. וגם אצל הרב, עוד מעשה קטן והוא כאן, כאילו, גאו, זהו, כבר עברנו את הכל, עכשיו גאו לה. אומר הרב צבי יהודה, הרב צבי יהודה קרא לשורה סיבוכים, כל פעם שהוא דיבר על השורה, שמעתי מכמה תלמידים רמי מהרב בבכי, בישיבת מרכז הרב הוא הנהיג, שאין כזה דבר שלא אומרים אב הרחמים בשבת, מנהג ישראל קדושים זה להתווכח, שבת מברכי נייר, אומרים, לא אומרים, נכון, זה ניסה. גם בסיבה, אבל בברכי, גם באייר. לא, שום שלום, כי זה ניסה, בכל מקרה, בשבת מאחר, לא משנה, המנהג הוא להתווכח, במרכז אין ויכוחים, הרב צבי יהודה הנהיג, כל שבת אומרים אב הרחמים. למה? מאז השואה. אב הרחמים נתקע לפרעות אח ותת. נכון, ועדיין אומר, אנחנו אומרים כל שבת אב רחמים בגלל השואה. כן, אומר הרב צבי יהודה, הכל בא, מה קורה? הכל בא בסוד השם, כל סדר ההנהגה האלוהית אינו גלוי לנו. לעשות חקירות בעניין השואה ומעשה ילדות, רק בזהירות גדולה ומתוך בגרות רוחנית אפשר להגשת לעניין הנורא הזה. ראשית כל יש לזכור שקיים הבדל בין חשבון אלוהי לחשבון אנושי, השקפה אמיתית ומנה אמיתית כוללת גם הבנת שנות דור ודור, זכור ימות עולם וכו'. אני מדלג. לקטע המודגש. החשבון שלנו הוא חשבון אנושי, חשבון הווה, נשון הווה. לעומת החשבון האלוהי שהוא חשבון של דורות. יש עניינים גדולים ונוראים שחובקים זרועות עולם, בינינו מוכשרים להבין אותם ולהקשות עליהם פושיות. קורה ואדם שוכח שעניינו אינו תלוי במידת יכולתנו להתרומם ולהיפגש חשבות אלוהים כלליים. אין זה קל כל כך להתרומם למידה זו, על כן היו אנשים שהגיעו לאובדן אמונה בעקבות השואה, היות ולא הצליחו להתרומם לדעת אלוקים אמיתית. כמובן יש להבין אותם, כפי שאמרו חז"ל על איוב, אין אדם מתפס על צערו, יש מקום להבין אדם על מעשיו הרעים שהוא עשה בשעת צערו, אם כי אין להצדיקו על כך. ועכשיו שימו לב לתזה שלו. ריבונו של עולם סידר את ההיסטוריה כך, שבמשך זמן מסוים נהיה בגלות, ואחר כך הוא מסובב את הסיבות כך שבתהליך הנמשך כמה דורות, כלל ישראל מתחיל להתעורר. מתנערים מאפר קומי. ישראל הולך ומתקרב להתעוררות שלמה. אין זה תהליך פשוט כל כך, יש מצבים שקשה להינתק מן הגלות, אבל הרגיע הזמן של תחיית העם וגאולת הארץ, הגיע הקץ המגולה של אתם הרי ישראל, עליכם תתנו פרחם תסולמי, ישראל כקרבו לבוא, שהגמרא אומרת בסנהדרין, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, נכון? נשמת העם ונשמת הארץ שייכות זו לזו, כשהעם נפגש עם ארצו הרי היא חוזרת לתחייתה, כקרבו לבוא, ישראל התקרבו לעלות לארץ, ודבר זה גורם לתחיית הארץ, אבל כשמגיע זמן זה, של יציאתנו מחושך הגלות, מופיעים מצבים הדומים הזה של העבד, האומר, אהבתי את אדוני. יהודים מתאהבים בגלות ומסרבים לעלות לארץ ישראל. אבל הגלות אינה יכולה להימשך לעולם ועד. גלות היא החילול השם היותר גדול. הוא מתכתב פה עם הרבי מסתמר. רגע. כפי שמפורש ביחזקאל. מה אומר הנביא יחזקאל? ויבואו אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי. באמור להם, עם השם אלו מארצו יוצאו. כשמגיע זמן הגאולה, קורה שיש סיבוכים. וחלק גדול מעם ישראל נדבק בזפת הגלות. כך היא העובדה. הרבה יהודים התרגלו לטומאת הגלות, ומסרבים לעזוב אותה. ואפילו צדיקים גדולים לפעמים קשורים לגלות וטומאתה. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? אז מתחיל טיפול אלוקי פנימי עמוק ונסתר של התהרות מטומאה זו, ניתוח וריפוי. כל המיליונים שבישראל הם יחד גוף אחד, אורגניזם אחד, וכשהוא מתעכב מהבראתו בגלל דבקותו בארץ העמים, אז יש צורך בניתוח אלוקי אכזרי. הגיע הזמן שישראל ישובו לארצם, אבל מכיוון שחלק מהם ממענים לעשות זאת, אין דרך אחרת אלא ויקחני בציצית ראשי, כדי להעלותם לארץ ישראל בעל כורחם. כשמגיע הקט בין כל ישראל מכירים בכך, מופיע ניתוח אלוהי אכזרי של ניתוק מן הגלות. לא מדובר כאן בחשבון עם פלוני או אלמוני, מכיוון שזה סוד השם, סוד הנשמות, אלא בניתוח במובן הכללי. בגלל המציאות של וימסו בארץ חמדה, ניתוח המביא את העם לניתוק מן הגלות וחזרה לארץ ישראל מקום חיינו. אומר הרב צבי יהודה, למה הייתה שואה? עונש? חס וחלילה, חס ושלום. מה זה? ניתוח. אין ברירה.
הסרת הגידול.
הסרת הגידול. אדם נדבק בו הזפת של הגלות, ואם אתם לא תצאו מהגלות, אז יבטאו לכם באחוריים ויזרקו אתכם לארץ ישראל. מה לעשות?
בדיוק הפוך מרבי מסתנא.
מכת חושך.
בטח שהפוך. נכון, עכשיו, מי ששומע את הדברים האלו זה הרב עמיטל. הרב עמיטל זצ"ל, ראש ישיבת הגוש, בהר ציון, באלון שבות, ניצול שואה מהונגריה, הוא מזדעזע. יש פה, ריחמתי על יהודה והדפסות, יש כאילו מאמר ארוך, תרצו אני אשלח לו ואחרי זה יעביר לכם, אבל אני אגיד בצורה מאוד מאוד צרה, אבל הוא אומר דברים מאוד בוטים הרב עמיטל. הוא אומר, סליחה. אתה לא יכול להסביר, אומר, מה זה ניתוח? זה הסברה שכלתנית. אתה לא, הוא הולך פה עם הרבי. אתה לא יכול להסביר בשכל אנושי מה היה שם. מה אומר הרב עמיטל? השואה זה קריאת כיוון לשינוי בתהליך. לשינוי בעבודת השם. אם עבודת השם, רבנו בחיי, חובת הלבבות, אומר שהשיא של עבודת השם זה הכרת הטוב. אומר, סליחה? ניצול שואה, איך הוא אמור לעבוד את השם על בסיס הכרת הטוב? שהוריי עברו למושב בית גמליאל, הם שם גרים שם היום, אחד הפעמים, הרב סלומון שליטה, אח של מי שהיה פה פעם אמרה באטרה, הוא הרב של המושב, קורא לאבא שלי, אחת מהזקנות של המושב בתשעים, ניצולת שואה בקפלה, אני ארץ דווי, אומר בוא, תבוא איתי, צריך להגיד את הוידוי, לפני, אני לא רבות אותו הולך לאלמה דיאטר, אישה שאיבדה את בעלה בגיל צעיר, מהתקף לב, השאירו אותה עם הרבה ילדים קטנים, ואחרי זה גם איבדה את הבן שלה מהתקף לב, חיים קשים מאוד, אם היא אותה ניצולת שואה וכו'. אבא שלי והרב סלומון מגיעים לקפלן, הגריאטריה. הוא אומר, תדע, תגיע הזמן, אותו, בוא נגיד וידוי, מה, סליחה? לא מוכנה. הוא אומר, ביידיש, בכל זאת, וזה, מנה, לא. אני אסביר לך, אתם חושבים שאני משוגעת? אני לא בדילורים, לא, אני אסביר לכם מה זה. הוא אומר, כל היהודים שיגיעו למעלה, אם אני לא עשית ככה, עשית ככה, שאלות. הוא אומר, שאני אגיע למעלה, אף אחד לא ישאל אותי. עכשיו אני שואלת שאלות, אף אחד לא ישאל אותי שאלות. לי יש שאלות יותר קשות. הוא אמר לה, את צודקת, בוא נגיד אדון עולם, שמה ישראל וזהו. בלי וידוי, אמר לה, את צודקת.
היא אמרה
שמה
ישראל?
מה? אמרה כן, שמה ישראל, אדון עולם, כל, אבל בלי וידוי. אין לי מה זה. אני אשאל שאלות, לא ישאלו אותי שאלות. ואומר, ובאמת פה הרב עמיטל, אני אקריא לכם פה זה לא לפניכם, אין לנו הסבר, רק אגיד הרב עמיטל אומר ככה, שאתם צריכים להתעלות לעבודת השם מתוך דבקות, ולא עבודת השם מתוך הכרת הטוב. הוא אומר, אין לנו הסבר, אין לנו תשובה, אין לנו פירוש, ובכל זאת, אנו ממשיכים ללכת בדרך האמונה למרות כל הספקות והקשיים. מתתת פה גמרא, צרור אמור דודי לי בן שדאי ילין, אף על פי שמיצר וממר לי בן שדאי ילין. בבלי שבת, נכון? עד כאן ההקדמה. אז מה בין יום השואה ליום הזיכרון? ראינו את החבלי משיח של האש קודש מפי הסתה על שם יקום דמו. את הניתוח הכואב להתנתק מהגלות של הרב צבי יהודה, את העונש על הציונות של הרבי מסתמר, את הרב שח שנת מצבר על הדורות, את הכיוון של הרבי והרב עמיטל, אל תבין את זה בשכל קישר, כי אתה רק תזהם פה, השכל האנושי מזהם את המהלך האלוקי, ועכשיו אני רוצה לעשות סוויץ' לכיוון של היבטים הגאוליים יותר. לכאורה עברנו את השואה, זהו, גם היה ריסט, הכל, רגע, אז עכשיו מה צריך? איך אומר הרבי? צחצח את הכפתורים, לימין שיר קדימה, בית המקדש. גאולה שלכם, לאלתר גאולה, לאלתר תשובה. ופתאום מגיע יום הזיכרון. מה זה יום הזיכרון? יום הזיכרון זה סיבוכים. רגע, אבל כבר זהו, כבר סימנו וי בשואה. הלך מה שצריך להתנקות, לא משנה מה הסיבה, זהו. עכשיו גאולה, עכשיו חלק. ופתאום יש סיבוכים. ואם פעם דיבור על יום כיפור, אבל עכשיו בדרוש לנו, כן, שמחת תורה, תשפ"ד, חבות ברזל. תראו מה כותב הרב שטיינזלץ. זה קצת מזכיר את האופטימיות של האדמי פייסצנה, אבל זה נכתב בדורנו, ממש שנקרא חבלי משיח. מקור ובב, יש הרבה נבואות זעם שבמשך דורות פירשו אותם כמשל, מפני שאנשים לא העלו על הדעת שדברים יכולים להתקיים בממשות כזו. בדורות מאוחרים יותר נוכחנו שאפשר להבין דברים כפשוטם. יש את מה שמופיע בשפה של התוכחה, שנחשב הדבר הגרוע ביותר בתוכחה, במשך דורות רבים אנשים בכלל לא ידעו איך להגיב עליו. מופיע שם, והתמכרתם שם לאויביכם, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. הפסוק הזה במשך, פורש במשך דורות רבים, אך עד השואה אנשים באמת לא ידעו מה הפירוש שלו, ולכן פירשו אותו על דרך המליצה. אנשים לא ידעו שיכול להיות כללה שתהיה פשוטה כמשמעה, שיהיה מצב כזה שאדם מוכן למכור את עצמו כל כמה שירצה בכל זאת, אף אחד לא רוצה ולא מעוניין לקנות לפני שהוא הולך למות. זאת אומרת, יש דברים שנראים לפעמים כמשל וחידה, ומתברר שהם מציאות ערומה ומחזרית. אני מאז בר מצווה בערך קורא כל שנה מגילת איכה, מקלף, מסודר. אני זוכר בבית כנסת של הוריי, מפוצץ בניצולי שואה, יש לי את השמות בראש. עכשיו אני ילד, יליד הארץ, או ממש כעשו עלייה, נולדתי בארץ, עושה, קורא מגילת איכה, וחצי מטר אני יושב אדון שטאובר, אדון סרדלי, או אדון ברומן שלה, זכרם לברכה, ניצולי שואה, שכל מה שכתוב במגילה, התקיים בהם על בשרם, לא הם שמעו מהסבא של הסבא, לא, התקיים עליהם. ושימו להם הרב שטיינזץ. זה יכול גם להיות בדברים של נחמה. יש עניינים שאולי נדמה לנו שמשל ודימוי, הם יכולים להגיע לאותה ממשות, ואת זה באמת אי אפשר לדעת מראש. הוא אומר, אם כל הפסוקים בתוכחה שלא הבנו, פתאום יש שמתקיימו לעיניים, אז עכשיו תלך לישעיהו מפרק מם והלאה, ויש מבואות של יחזקאל, בנקודש השלישי, תלך לכל המקומות ותבין, כל מה שלא הבנו, או תראה כמה טוב יהיה. זה לא משל, זה יהיה באמת ככה. ולכן גם חז"ל עמדו על הפער העצום בתהליך הגאולה, כל מי שלמד, ומשום מה לא לומדים את זה בבית ספר, וחבל, את הנביאים של שיבת ציון. לומדים, יהושע, שבתי, אבל חגי. נבואת חגי, שני פרקים. כמעט כל היסודות של המפעל הציוני נעוצים בפרק א', בפרק ב' בנבואת חגי. שני פרקים, תראו את זה בשבת, זה מאוד מאוד קצר. חגי, עזרא, נחמיה. אנחנו קולטים שכל המאבקים שלנו בשנות ה-50, ובהקמת המדינה, או במפעל הציוני לפני כן, או עכשיו עם המאבקים, זה פינאץ, זה משחק ילדים. לעומת הקשיים של זרובבל בן שאלתיאל ונחמיה ועזרה עם התבוללות קשה ונשים אשדודיות ואחורנים והסמבלטים, דברים שהם אבא לזה אימא לה. לא מזמן קראת מגילת אסתר. מגילת אסתר. מה יש במגילת אסתר? אנחנו לא אומרים הלל בפורים, למה? הקאטה, אבריח ועוד ענן, ובסופו... או, זה גישה אחת, על שני תירוצים אחרים, חוץ לארץ. רוב היהודים, אה? נשארו בארץ. בזמן מרדכי
ומסתר.
יש כבר את עזרא בארץ ישראל, שזרובבל, יש בית מקדש. יש מזבח. הם לא עולים. ולכן, מרדכי יודע דברי מפרס ומדי. אבל לא למלכי בית יהודה. וגם נושא שהוא לפני עצמו. לכאורה, יום הזיכרון, שהוא מאוד, אין בית שלא מכירים מישהו של מישהו, זה כבר לא, לא יודע, מאיפה ללכת ביום הזיכרון, כל כך קשה. זה יום מוחשי, אבל יש מעצבן, אבל אמרנו כבר, רגע, עברנו את השואה. עברנו את השואה, אז למה זה מגיע לנו? למה צריך את הנסיגה הזאת, את הכאבים האלה? הרבי מצד קלונזנבורג נתניה, כן, החתם שלו, הרב מוצל, כן, בשטיבלך פה, של הבעל שם טוב. הוא איבד בשואה את אשתו ו-11 ילדיו. 10 ילדיו, הבן ה-11 נודע לו במחנות העקורים שיש בן שניצל, הוא נסע, הגיע אליו, אמרו לו, אה, כבר לפני חודש נפטר מטיפוס, קברו אותו ו... הקים הכל מחדש. אבל בקריאת התורה, אינני יודע אם זה בחוקותיי, כי בעצם השחרור היה ב-9 למאי, נכון? בחוקותיי זה סוף אייר. או בקריאת התורה של כתבו, באלול של הקללות, מי מעלים? או את הבעל קורא, או את הרבה, נכון? בערך מעלים את הרבה. אז אלו את הרבה, ואז הבעל קורא, איך הבעל קורא קורא את ה... בשקט, כן? כן, לא, בשקט, בשקט. הוא אומר, תגביר, תגביר, בסדר, תצעק, מה לא? אדם בצד, את הכללות צועקים, תצעק. הוא אומר, עד עכשיו בשקט, אין פה דבר אחד שלא יתקיים בנו, אז אתה לא צריך להתבייש. עכשיו לצעוק, לצעוק את הכל בדבר הזה. ולכן, אז הכל יתקיים בנו, ואז יש את הרגרסיה, פתאום חרבות ברזל, פתאום יום כיפורים, מלחמת העצמאות. 6,000 חללים, מתוך 600,000, נכון? אחוז, נכון? וחז"ל סיכמו את זה בשני מילים. קימה, קימה. מה זה אומר קימה, קימה? שוויה, שוויה. לאט לאט. שלב אחרי שלב, זה לא פשוט. גם יציאת מצרים, שלכאורה היא בעצם הגאולה, אב טיפוס לכל הגאולות, היא לא זוהמה על ידי בני ישראל, אפי סחדר אפילו זה גאולה כשרה, נכון הקדוש ברוך הוא, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, הכל טוב ויפה, אבל מה? הקדוש ברוך הוא שולח את משה, ומה התוצאה המיידית? תכבד העבודה לאנשים. אומר הרמב"ן, ומשה, מה אומר? תתה, למה הראה אותו לעם הזה? למה תסלחתני? ומאז באתי אל פרעה, כן? הראה לעם הזה, ועצה לא הצלת. אומר הרמב"ן, זה לא לפניכם. והנה משה רבנו חשב שתבוא הגאולה מיד, כאשר אמר לו השם. ולכן אמר לו, למה הראה אותו לעם הזה? והקדוש ברוך הוא שיבוא חכה, חכה, עוד יראה אשר יעשה לפרעה. קימה, קימה. וזה תהליך. ואז מגיע המשבר, על ים סוף, הם לא יודעים מה לעשות, וארבע כיתות, מחזור למצרים, נתאבד, בא בים. איך אומר המהר"ל, תראו במקור זין, בגבורות השם, כי כאשר ישראל היו נוסעים אל הים במסירות נפש, אז נעשה להם הנס, כי התנועה מצד עצמם היא התחלת הנס. איך אמר ז'בוטינסקי? שאם הוא היה הקדוש ברוך הוא, היה מוסיף את הדיבר ה-11. מה הדיבר ה-11? אני אגיד את זה בשפת המקור. יידן לרן שיסל. זה בעברית? יהודים תלמדו לראות. אומר, זה הדיבר ה-11. יידן לרן שיסל. ז'בוטינסקי. זה הדיבר ה-11. מזל שהוא לא הקדוש ברוך הוא, אבל לא צריך להקשיב לו, והכל אומר איזה קצין במילואים, כן, סתם. בכל מקרה, אני חושב שעצם המיקום, עצם המיקום של יום הזיכרון, של יום הזיכרון, אחרי יום השואה, בא ללמד אותנו יסוד מאוד 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 גדול. גם אחרי שעבון הצעות הכי גדולות והכי בלתי מובנות, זה לא אומר שהכל חלק, זה לא אומר שהכל דבש, ולכן יום הזיכרון חייב להגיע בסמיכות ליום העצמאות, אבל לפני, שלא ניפול לקליפה של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, כמו שאמר אריק שרון אחרי ששת הימים, אנחנו מעצמה השלישית בעולם, וכבר עכשיו אני שומע, אני נמצא בחדרים הגבוהים במילואים, שהצבא שלנו הכי טוב בעולם, מי זה האמריקאים? אנחנו מלמדים אותם. כן, רגע, חבר'ה.
צניות.
כן, וצריך להבין, גאולה זה לא קו ישר. גאולה זה תהליך, לא כל עצירה הוא כישלון, לא כל עיכוב הוא בעיה, ואני אדגים את זה לסיום בשני סיפורים חסידיים, אמיתיים, שגם קרו באמת, הכרתי, מכיר את שני בעלי המעשה. מקור ח', אני לא אפרש את הקרדיט מילה במילה, הסיפור הזה פורסם בעשרת ימי תשובה תשפ"ד, שבועיים לפני פרוץ חרבות ברזל, וכל השיעור שהכנתי בשביל שני הסיפורים האלה. מלחמת יום הכיפורים העלתה גם תחושות קשות. אומר הרב יהודה בן מאיר, עסקתי יומם ולילה בפינוי חללים, הוא היה ברבנות בסיני, חלקם חברים, חלקם תלמידים, כולם קדושי ישראל, חלקם שכבר מספר ימים לפני הפינוי והמראות היו קשים. בישיבת מרכז הרב חונכנו שהגאולה הולכת ומתקדמת, ילכו מחיל לחיל, ואילו במלחמה הזו, יום הכיפורים, הייתה תחושה של נסיגה, המכה הייתה נוראית והכאב אז. מדברים על כמעט 3,000 הרוגים ב-19 יום. חשתי באותם ימים קשים צורך אז בבירור אמוני עמוק על מקומה של מלחמה קשה זו במהלך הגאולה. על אף השעה המאוחרת, הוא אמר לי שזה היה בין 2:30 ל-3, אי שם בשעות המוקדמות של הבוקר, לא יכולתי לבוא לביתי בלי לסור דרך רבנו, מרן הגאון רבי צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. סרתי לביתו ודפקתי מספר פעמים בדלת עד שהוא התעורר. הוא הציץ מבעד לעינית בדלת, בעצם חור קטן בכיסוי לחלון זכוכית בכניסה לביתו, ראה אותי, פתח בימת את הדלת ואמר לי, תן לי את המסמך. לא הבנתי. הייתי אחרי שבועות ללא מקלחת, בבגדי עבודה צבאיים מתונפים, והערכתי שהרב מחכה זה מסמך כלשהו מהצבא, ולא מזהה אותי במצבי. אמרתי לו, כשאני עומד בחוץ, הרב, אני יהושע בן מאיר מהישיבה. הוא אמר, כן, תן לי את המסמך. לא ידעתי על מה הרב מדבר. בינתיים הרב פתח את הדלת לרווחה, הושיט לי יד והכניס אותי לחדרו. התיישב, הושיב אותי לימינו ואמר, תראה לי את הנייר. אמרתי שוב, הרב, אני יהושע בן מאיר, מהישיבה, והרב שלו, כן, המסמך, תראה לי את המסמך. לא הבנתי ולא ידעתי על מה הרב מדבר, ועדיין חשבתי שהוא לא מזהה אותי. אמרתי, הרב, על איזה מסמך הרב מדבר? הוא אומר, אתה הרי יש לך הסכם הקדוש ברוך הוא, איך תבוא הגאולה. ולדעתך, הוא שינה עכשיו ממה שכתוב בהסכם, אז תראה לי את ההסכם, נראה מה כתוב ונחליט. שמעתי את דברי הרב, ובפעם הראשונה, עד פרוץ המלחמה, פרצתי בבכי. בכי ששחרר בי כאב ומתח שהצטברו בתוכי מהמאורעות הנוראים בהם נכחתי. למרות השעה המאוחרת, למרות שהערתי את הרב משנתו, הוא הציץ דרך העינית, ותוך שניות, עד שפתח את הדלת למחצה, כבר הבחן את הבעיה שלי, ומיד החל להזרים לי לתוך הווריד את הפתרון והתרופה. וזה הרב צבי יהודה. יש לך מסמך, לך הרי ברור למה היה ואיך צריך להיות ומה השלבים. בוא, תביא את המסמך ונראה.
מה
התרופה? מה? רגע, הנה, אז התרופה זה מקורטט. אתה יודע מה ההבדל גידול בין שאלה טובה לשאלה מעולה? שאלה טובה בפני, שאלה מעולה זה שבדיוק באתי לדבר עליה. אנחנו מתואמים, שתול שלי. סיפור מלפני שבוע, מנחם קלמן זון, ידידי הטוב, חברותא מהישיבה בעתניאל, אבא שלו מורי ורבי הרב בני קלמן זון, שם זכור וחייהו, צלו מכנה מנחם זון, אחיו הגדול אלחן זון, גם היה חברותא שלי, אלחן הקו שנהג בבארי, השם ייקום דמו. אתם מכירים את הסיפור, אם בא מעתניאל, לבארי, כולם מכירים. שבוע שעבר סיפר לי את זה, אלא את זה על הכתב בפייסבוק, העתקתי. בבר מצווה שלי ביקשתי מאבא, הרב בני הוא חוקר שואה, הוא דוקטור לשואה, שואה היא יסוד מכונן במשפחה שלהם, שסבא משה.
הייתי עם הרב בני.
רגע, חביב, שסבא משה לא ידבר מול החברים שלי. התביישתי, למה? התביישתי שסבא יבכה. שטות של ילד. סבא היה מזמזם מנגינה ישנה, עובר בבני המשפחה כשבעיניו דמעות, דמעה ודמעה. כל דמעה וטעמה. סבא משה עלה לארץ לבד מפולין, מעט לפני פרוץ השואה, 39. סבא יצא ממשפחה של שבעה אחים ואחיות, השאיר אבא ואמא, סבים וסבתות, דודים, דודות ובני דודים רבים. סבא עלה מתוך ציונות, הקים משפחה בארץ, היה בהגנה ובצהל. אבל סבא תמיד חיפש אולי מישהו נשאר מהלהבות. יום יום היה פותח את הרדיו לשמוע את המדור לחיפוש קרובים. אולי מתוך האפר יעלה שם. כן, שמעתי מכמה, הרבה אנשים שאמרו שבצהריים, שקט, אסור לדבר. אבא ואמא מקשיבים, אסור לדבר עכשיו. לאחר שנים התברר שישנם שני בני דודים מדרגה שנייה, קרובי משפחה ששרדו את התופת, הם עברו לארצות הברית כמדומני. בכל אירוע דימה ודימה, דימה של כאב על מי שלא נמצא, ודימה של אושר על מי שנמצא. השביל האפירי, השעה 8, בשער של בארי, עם את גבר צעיר נשאר. אני ניגש לשאול אותו מה מצבו, הורה ואחיו לחודים בשכונת הכרם, בבארי, לב התופת. הטלפון האחרון בממד קבע, כאשר יש ירי מחוץ לבית, הלהבות מנחחות והעשן חונק. אלחנן מודיע לו שרק נקבל אישור מהחפק וניכנס. יש שם לחימה קשה, אסור להגיע לשם. כך אמרו לו. אלחנן חוזר אל אותו בן מודאג, מצטערים, אולי מאוחר יותר. זה היה כבר יותר מדי בשבילו והוא קורס תחתיו לאדמה. אלחנן מתבונן בו בשקט, מתייעץ איתי בקצרה ומחליט שנכנסים. אני אגיד, הם היו מילואימניקים, אנחנו לא חייבים לפקודות שלכם, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. נכנסנו. תחת אש הם מוברחים אלינו לג'יפ, לג'יפ על ידי לוחמים וטסנו משם. לימים מתברר שאותה משפחה, בני משפחת אלון, אלו בנה ונכדיו של הבן דוד של סבא משה. שארית הפלטה עוד מוצל מאש. המשפחה של סבא בפולין חיכתה 4 שנים שמישהו יבוא ואף אחד לא בא. ואנו כבר 2.5 שמאות אלפים באים, יום יום, סבב סבב, נדבר גם על עצמי. דמעה ודמעה, צפירה וצפירה, יום זיכרון ויום הזיכרון, סבא וגבורה, בארץ ישראל קם העם היהודי. וזה נודע להם אחרי השיבה, בזמן האמת הם לא ידעו את זה, שהם קרובי משפחה. הם קרובי המשפחה היחידים שנשארו אחד לשני בעניין הזה. וזה המעלה שחותם לנו מיום השואה ליום הזיכרון, אבל בסוף יש יום העצמאות. אמר לי אחד התלמידים שלו, שהוא היה קצין ב-890, נפצע בבארי קשה, ואמר, תראו, נכנסתם לבית שידעת שכנראה לא תפעו, אגב, חלק נהרגו, הוא נפצע מאוד קשה. אמר, אמרתי לחיילים, יש פה פוגרום, ובפעם הראשונה יהודים מחזירים על הפוגרום. הוא אומר, הגענו פה כמו בשטטל, בפוגרום הזה, בפוגרום הזה, עכשיו מחזירים מלחמה, לא סתם בעניין הזה. אז אשרינו שאנחנו זוכים לדור של גאולה שלא היה כמו, אין מה להתלונן, לא מבחינת גאולה לשמית, גשמית, קצת משיח בן יוסף, שהאמריקאים מביא לומדים מאיתנו, ובאמת אנחנו מעצמה, פיננסית, ולא רק פיננסית, וצבאית, הרבה דברים אחרים, ודיברתי כבר גם בעבר שמאז מי דוד המלך, לא היה מצב ביטחוני כזה מיוחד לטובה, כמו שאנחנו עכשיו שכל אויבינו ניגפים לפנינו, לא הסלמנו הכל. וגם מבחינת משיח בן דוד, לא היה דור כזה של הדו גברה, דף יומי, וכולם ידעו ללמוד בצורה כזאת, מעולם הדבר כזה. כמות בחורי הישיבות, נכון, נכון, נכון. בסדר, נכון. ולכן, לא סיימנו. אני לא יודע מה כתוב במסמך עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו מתקדמים. באופן אישי, אני יותר הולך עם הכיוון של הרב עמיטל והרבה. קשה לי מאוד עם הכיוון של הרב שח, והדברי יואל מסתמר, זכר צדיקים, וקדושים לברכה. אבל יש לנו, שלא נחשוב שסיימנו, שעוד הרבה, הרבה דברים שתלויים בנו. שנזכה ושנחיה, שבת שלום. רבי חנניה בן עקשיא היה אומר.